שאל חברנו רבי עזרא מגורי את השאלה הבאה, האם בן מאומץ חייב או רשאי לשבת באבל על אביו מגדלו? והתשובה היא, אין שום איסור שישב באבל, נהפוך הוא, חובה מוסרית עליו לשבת באבל למי שגדלו וממש החיה אותו, זה משום הכרת הטוב. אלא שעליו, על האבל הזה, לנהוג אבלות לחומרה ולא לכולה. דהיינו, ביום הפטירה לא יהיה לו דין של אונן פטור מן המצוות, אלא חיה במצוות. וכן, תלמוד תורה, שאבל אסור בתלמוד תורה, הוא חייב בתלמוד תורה, שערי האבלות שלו היא רק לחומרה, וחומרה זו אסור שיהיה בה כולה. וכן, מאחר והאבלות עצמה אין בסרח איסור, כי מותר לקרוע תלמיד לרבו, חובה לקרוע בשעת יציאת נשמה, אז אדם שקורע ויושב באבל, אין בזה איסור, במיוחד שהוא עושה את זה בכבוד, ובמיוחד שבהלכה נאמר שלמרות שחובת האבלות היא רק בשבעה קרובים, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל, אישה, למרות שחובת האבלות היא בשבעה קרובים בלבד, בכל זאת ההלכה קובעת לאמור שנוהג אדם באבל בפני האבל שהוא חייב באבל עליו. ונסביר, נתאר לעצמנו שאישה יושבת באבל על אביה, בעלה בזמן שהוא בא לבית האבלים יושב ונוהג כאבל בפני אשתו לכבוד חמיו. ומורי מעיד שכך היה בתימן, שחתן ישב באבל בבית האבלים כשהיה שם בפני אשתו, אבל אחר כך כשהוא קם ויצא לשוק נעל מן עליו, כי זה רק בפניהם. אבל כאמור, בעצם הישיבה וקבלת האבלות אין שום איסור, ועד רבה נוהג אדם כבוד. למשל, בן שאביו יושב באבל על אביו שהוא סבא בן, אז הבן בזמן שהוא בבית האבלים יושב על הרצפה כמו כולם, אף על פי זה רק סבא שלו. הגיע זמנו לצאת לעבודה, לצאת לתפילה, לצאת לכל מיני מקומות, הוא יוצא כאדם רגיל, אבל שם נוהג כאבל. ומשום כך, כאמור, אין שום סיבה שבן מאומץ לא ינהג באבל על אביו מגדלו, רק מה, כאמור, לחומרה ולא לכולה, כפי שפירטנו, לא ענינות שתפתור, ולא עניין של פטור מתלמוד תורה. כאן המקום לציין שהרב עוד יוסף בילקוט יוסף, סימן ח', סוף סימן ח', סעיף ח', כתב, מי שגידל יתום בתוך ביתו במשך שנים עד שהתבגר ונשא אישה, אין אותו יתום צריך לנהוג אבלות אחר פטירת מאמצו. אבל אם אין לו בנים שאומרו עליו קדיש, ראוי שאומר עליו קדיש כל 12 חודש, חוץ מהשבוע הראשון של חודש 12, ולומר השכבה לעילוי נשמתו. מה שהוא אומר, אין אותו יתום צריך לנהוג אבלות אחר פטירת מאמצו, כבר כתב בערות שאין איסור שינהג אבלות, אלא שאיננו חייב. וכאמור, יש מפוסקים שלנו בימינו שאומרים שיש חובה מוסרית, כיוון שהוא גידל אותו, הכרת הטוב. ביחס לקדיש, מה שאומר הרב עובדיה יוסף, שיאמר קדיש, כאן המקום להעיר. באמת אצל אחינו הספרדים והאשכנזים מרבים בקדישים שקוראים לאותו קדיש קדיש יתום. מאחר ואצלנו עשו להרבות בקדישים, ומאחר ואצלנו הקדיש שהיום קוראים לו קדיש יתום הוא קדיש לעתיד לחדתה, שהוא נאמר על לימוד תורה ולאחר לימוד תורה, הרי מלי אחר מלי אתם, מלי בן רגיל, מלי בן מאומץ, אם היה בשעת לימוד תורה יאמר קדיש. אבל שיוסיף קדישים שהם באמת קדישים יתומים בלי אב ובלי אמא, בלי שום סיבה לעומרם, זה אסור מבחינתנו, בשונה מהם. אז יוצא איפה, הנה לנו גם איזשהו הבדל בין שיטתנו ובין שיטתם בעניין הקדישים. כאן המקום להעיר עוד הערה חשובה. מהו אימוץ? אימוץ זוהי שיטה מערבית שבאה ודואגת כביכול לאנשים חסוכי זרע שקיימה, ואשר רוצים לחוש שיש להם בן, ואז הם קונים בן או מקבלים בן, בדרך כלל בן אשר בא ממשפחה הרוסה. אז קונים אותו כשהוא ילד קטן, או ללא הורים, בן ללא הורים שהוריו מתו, נדרסו, יתום, או כל כיוצא בזה. ואז נותנים לבן הזה את השם המשפחה של ההורים המאמצים, ומנתקים אותו מהוריו הביולוגיים במידה והם עדיין בחיים, ניתוק גמור. הוא לא נקרא על שמם, הוא נקרא על שם משפחה אחרת. הוא גדל מתינוקות תחת שם אחר. ממש ניתקו אותו משורשיו הביולוגיים. וכזאת לא יעשה. אבל מה לעשות? החוק במדינת ישראל מכיר באימוץ מתוך חיקוי לשיטה המערבית. ונאלצנו אנחנו הדתיים לקבל את המודל הזה, בתנאי שיאפשרו לנו שבזמן הנישואין נוכל להתחקות בפנקס האימוץ, כדי שחס וחלילה אח לא יתחתן עם אחותו, או כל מיני גילוי עריות כאלה. אבל יש פרצות בעניין הזה. וברבנות מסוימת באו שניים להירשם נישואין, בסוף התברר ששניהם מאומצים ושניהם אחים ולא ידעו. וזה קטסטרופה, כי במתירנות של ימינו יש בבני הזוג חיים כאיש ואישה לכל דבר ועיקר. ואחר כך כשהם מגלים את הדבר הזה, זה טראומה בשבילהם גם לאנשים חילונים. ולכן המודל הזה הוא לא מודל רצוי, הוא אפילו מודל דחוי מבחינה הלכתית. אבל אין ברירה, אנשי הלכה נכנעו לדרישה האזרחית וקיבלו עליהם את זה בתנאי שיהיה איזה מערכת בקרה. והיהדות התפיסת עולם היא שונה. במקום אימוץ אומנות, למור, מגדל יתום, מגדל אדם שמשפחתו הרוסה, לא מנתקים אותו ממשפחתו, אלא הוא, ההורים המאמצים, או יותר נכון האומנים, מגדלים אותו מכף רגל עד קודקוד, מתינוקות עד בגרות, באהבה, בחום, עם כל מה שמגיע לו. אבל הוא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו. הוא יודע מה עבר על אבא שלו, על אמא שלו. הוא לא שרוי באיזשהו ספק בזהות שלו, או מצפה לו שבר בזמן בגרות. כי ככל שמתבגרים, אז רואים את ההבדלים בינו ובין ההורים המאמצים. ואז מתחיל לשאול שאלות. ואז הוא מגלה שהוא בעצם, הוא זה לא הוא. הוא לא בן שלהם. ויש הרבה פעמים שברים פסיכולוגיים המלווים בנים מאומצים. כך שהמודל הזה הוא לא רק לא ראוי במובן ההלכתי, לא ראוי במובן המעשי. אבל מה לעשות? השיטה המערבית רואה כזכות הפרט של בני אדם לאמץ בן. אנחנו טוענים לאמון בן. זה אותו דבר, זה אותו עיקרון, רק פשוט לא משקרים, לא משנים את השם משפחה, לא מנתקים אותו מהשורשים, ועד רבה, זה מצווה לשמה, כל המגדל יתום מעלה עליו כאילו ילדו, מצווה לשמה, הוא לא רוכש אותו, גוזל אותו, משנה אותו, זה לא פטרונות, זה לא בעלות, אלא זה מצווה לגדל. אז ברור שבן מאומץ או בן שגידלו אומניו, יש הכרת הטוב שיש ותאבל עליהם. סוף סוף גידלו אותו, השקיעו בהם את נשמתם, התחברו בעבודות אהבה, זה לא דבר כל כך פשוט. אז כן ישב, רק כאמור, לחומרה ולא לכולה. רבי חנינא בן עקשיא אומר, סבבה, זה ויכוח, זה יתור ויעדי.